לילה טוב לכל המאזינים של רשת מורשת. אנחנו מתקרבים לימי חג הפסח, ואני רוצה לשתף אתכם בתיק שמגיע שנה אחרי שנה בבית הדין הרבני בארץ ישראל. וזה בעניין משמורת הילדים בליל הסדר. בדרך כלל, כאשר לא עלינו, זוג מתגרש, ויש הסדרי ראייה, וחג אחד נמצאים אצל האבא, וחג אחד נמצאים אצל האמא, ככה הם עושים מדי חג, מחליפים ביניהם, אך מדי שנה מגיעים מקרים שבו ההורה, בדרך כלל האב, תובע שהילד יהיה אצלו בליל הסדר. למרות שבאמת לפי הרוטציה הגיע התור של האמא, שהיא תהיה יחד עם הילדים בליל הסדר, האב תובע את המשמורת. ולמה? מכיוון שהוא אומר שבלילה הזה ישנה מצווה חשובה ביותר, מצוות סיפור יצא מצרים, וזה מצווה המוטלת על האב, והגעת לבנך. מצווה שהאב מוטל יותר, שעליו יש חיוב יותר מאשר שיש לאמא, ולכן מגיע לו שהילד יהיה אצלו בליל הסדר. ברצוני הערב לבחון ולבדוק האם יש בטענה זו ממש. הדברים שאני הולך להגיד הערב הם דברים הם לא החידוש שלי, אני מעיינתי בפסקי דין רבניים, הן שיהיו בבית דין האזורי, והן שיהיו בבית דין הגדול, ועל סמך זה אני אביא את המסקנה שאנחנו נגיע אליה הערב. ראשית כל, אני חושב שחשוב מאוד להביא את ההלכה הפשוטה והפסוקה, בעניין הסדרי ראייה בכלל לפי ההלכה. לפי ההלכה, מה שמובא באבן העזר, סימן פי בית סעיף זין, כתוב שאחרי שהאימא גומלת את הבן שלה והוא כבר לא יותר יונק ממנה, אז היא יכולה שהבן יישאר אצלה, אבל עד גיל 6. אחרי גיל 6 האב יכול לבוא ולתבוע ולומר שהבן צריך להיות אצלי. ולעומת זאת הבת אצל אימא לעולם. ככה זה לפי ההלכה הפשוטה, שהבן נשאר אצל האב אחרי גיל 6, והבת אצל האמא לעולם. הסיבה לכך, לפי הראשונים, הראש ועוד, אומרים שמכיוון שיש חיוב על האב ללמד את בנו תורה, ולכן בגיל 6, אז כבר מתחיל הגיל של חינוך, מה שנקרא, האב צריך להיות יחד עם בנו. אבל למרות הקביעה הזאת הפשוטה, שהבן אצל האב אחרי גיל 6, והבת אצל האמא לעולם, הרמ"א אומר דבר חשוב מאוד, וזו כבר תהיה ההנחיה הפשוטה והקבועה בבתי הדין, שדווקא שנראה לבית הדין שטוב לילד להיות אצל ההורה הזה. רק כאשר טוב לבת אצל האמא, היא אצל האמא. ורק כאשר טוב לבן אצל האבא, הוא נשאר אצל האבא. בסופו של יום, העולה מדברי הרמ"א, זה ש... למרות שהגמרא קבעה שמעבר לגיל 6 הבן אצל האבא והבת תמיד אצל האמא, אבל טובת הילדים מעל הכל. וכאשר בית הדין רואים שטוב לילדים להיות אצל אחד מההורים, או במשמורת משותפת, או בהסדרי ראייה כאלה ואחרים, לפי מה שנראה כדבר הטוב ביותר למען רווחתם של הילדים, כך יהיה. וזו עובד ההלכה הרווחת בבתי דין הרבנים. זה מובא גם כן בפסקי דין של בתי דין הרבנים לישראל. חלק א', מובא שמה, שהחזקת ילדים איננה שאלה של זכות האב או זכות האם, כי אם טובת הילדים, והיא הקובעת. ולכן אם בית הדין רואה שטובת הבן הוא שיהיה אצל האם, גם לאחר גיל 6, משאירים אותו ברשות האם, והאב חייב במזונותיו. אז אנחנו רואים מכאן שההלכה הפשוטה היא שטובת הילדים היא שקובעת, לכל הנוגע להסדרי ראייה, ולמרות החיוב של האב לחנך את בנו וללמדו תורה, טובת הילדים תמיד מעל הכל. ככה ההלכה הפשוטה בכלל בנוגע משמורת ילדים. כעת אנחנו נבחן את החיוב של נשים במצוות סיפור יציאת מצרים, ונראה האם אכן יש חיוב גדול יותר לאב להיות יחד עם הילדים, או שמה לא, או שמה החיוב של האב והאם שווים. אז מי שבעצם הגיע ומחדש את החידוש הגדול, זה ספר החינוך. ספר החינוך בפרשת בו, מצווה כ"א, הוא מביא את המצווה של סיפור יציאת מצרים, והמצווה היא לספר בעניין יציאת מצרים בליל 15 בניסן, כל אחד לפי כפי צריכות לשונו, להלל לשבח השם ברך על כל הניסים שעשה לנו, ואז הוא מסכם ואומר, ונוהגת בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ביטל עשה. אומר הספר החינוך שמצווה נוהגת בזכרים ונקבות, במצוות סיפור יצא מצרים, אחד גברים ואחת נשים, שניהם חייבים באותה מידה במצווה הזאת של סיפור יציאת מצרים. והמנחת חינוך על המקום הוא הראשון שבא ושואל, דבר זה חידוש גדול אצלי. למה יהיה נהוג מצווה זו בנשים? כיוון דהווה מצווה זה שהזמן גרמה ונשים פטורות. אומר המנחת חינוך, מאיפה אתה מחדש לנו את זה, החינוך, שנשים חייבות בדיוק כמו גברים? הרי סיפור זה מצרים, זו מצוות עשה שהזמן גרמה, זו מצווה שקיימת רק פעם בשנה, וקיימלן שכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. אמנם, אומר המנחת חינוך, אני מסכים שבמצא יש לימוד מפורש בתלמוד שנשים חייבות במצא, מכיוון שיש היקש בין אכילת מצא לבין האיסור לכל חמץ, וכל מי שמצווה על האיסור של חמץ, ובכלל זה נשים, חייב במצווה של מצה, של אכילת מצה, ובכלל זה נשים, ולכן נשים חייבות במצה. אבל סיפור את המצרים, מהיכי תייסי, הוא שואל, מאיפה אתה מחדש ואומר שנשים חייבות בסיפור יציאת מצרים? ככה שואל המנחת חינוך, והוא נשאר בשאלה. הוא נשאר בשאלה, והוא עדיין לא יודע איך זה ייתכן שנשים חייבות לפי החינוך במצווה של סיפור יציאת מצרים. ויש למעשה, שלוש שיטות בקרב הפוסקים בנוגע לרמת החיוב של נשים במצוות סיפור יציאת מצרים. יש האומרים שהן חייבות מדאורייתא, כדברי החינוך, ואנחנו נסביר את הלימוד של החינוך. יש שיגידו שהן חייבות רק מדרבנן, ויש שיגידו שהן לא חייבות כלל ועיקר במצוות סיפור יציאת מצרים, ככל מצוות עשה שהזמן גרמה. אז נתחיל מאלה שסבורים שנשים חייבות מדאורייתא. כפי שאמרנו, החינוך אמר שנשים חייבות מדאורייתא, אחד גברים ואחד נשים. המנחת חינוך הגיע ושאל, מהיכי תייתי? מאיפה אתה מחדש את הדבר הזה ואומר לי שנשים חייבות בדיוק כמו גברים? הרי זה מצווה שהזמן גרמה. המהר"ם שיק, המצווה כף א', הוא מיישב את זה. והוא אומר, לעניות דעתי לא קשיא. מכיוון שנאמר בפרשת ראה, לא תאכל עליו חמץ. שבעה ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני. ומה זה לחם עוני? אמרו חז"ל, לחם עוני בא ללמד שעונין עליו דברים הרבה. הרי ציינו לאלה שנשים חייבות במצוות מצה. מכיוון שיש היקש בין האיסור של אכילת חמץ לבין החיוב לאכול מצה. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אז מי שיהיה באיסור של אכילת חמץ, הוא יהיה כלול במצווה של אכילת מצה. ואיך מתוארת מצוות אכילת מצה? מצות לחם עוני. ומה זה לחם עוני? לחם שעונים עליו דברים הרבה. ישנה מצווה, ישנו חיוב, כאשר המצה לפנינו, אז אנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים. חלק מהתפקידים שיש למצוות מצה בליל הסדר, זה גם לאכול את המצה, אבל גם שזה ישמש כאביזר למצוות סיפור יציאת מצרים, לחם שעונין עליו דברים הרבה. ממילא, אומר המר"ם שיק, אם נשים חייבות במצוות מצה, הן חייבות בכל מה שכלול במצוות מצה. גם החיוב לאכול את המצה, אבל גם את החיוב של לחם עוני, לחם שעונין עליו דברים הרבה. אז אם הן חייבות במצוות מצה, הן חייבות גם כן מסיפור יציאת מצרים, כי המצה זה חלק מסיפור יציאת מצרים. והיינו שחייבים לספר עליו ההגדה, ומהיקי שדקרא, אומר המר"ם שיק, ילפינן דנשים חייבות במצות, והקש זה נמי כתיב אצל לחם עוני, מוכח גם כן שצריכים לענות, ומוכח גם כן שחייבות מצוות הגדה. כך אומר המהר"ם שיק, אז הוא אומר שהחיוב הוא אכן חיוב מדאורייתא לנשים, איך זה נלמד? מזה שכתוב שהן חייבות באכילת מצה, ואל מצווה זה לחם עוני, הן חייבות גם כן במצווה של לענות, לספר בסיפור המצרים, לספר את ההגדה. כעת ניגש לשיטה שאומרת שנשים חייבות מדרבנן. המהר"ם שיק אמר שנשים חייבות מדאורייתא, מכיוון שהוא כורך את החיוב של אכילת מצה, יחד עם החיוב של סיפור יציאת מצרים. החיי אדם עושה דבר דומה. הוא גם כן כורך את החיוב של סיפור יציאת מצרים עם מצווה נוספת. אך בשונה מהמהר"ם שיק שכורך את זה בחיוב של מצווה דאורייתא של מצה, החיי אדם כורך את החיוב של מצוות מצה, מצוות סיפור יציאת מצרים, יחד עם מצוות ארבע כוסות. נשים חייבות בארבע כוסות, הגמרא כבר אומרת ככה במסכת פסחים, למה? מכיוון שאף הן היו באותו הנס. בכל המצוות של פרסומי ניסה, חנוכה, נקרא מגילה, וארבע כוסות, נשים חייבות גם כן שאף הן היו באותו הנס. אומר חיי אדם, הרי קיימלן בגמרא, שלעניין ארבע כוסות, אז יש לשתות את הכוסות לא בבת אחת, אלא יש שותות את, 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 את הכוסות כסדר, לאורך ההגדה. יש את הקידוש, שותים כוס. אחרי זה יש את הסוף שמגיד, שותים כוס. לאורך המהלך של סיפור את המצרים, לאורך המהלך של ליל הסדר, אנחנו גם כן שותים את הכוסות. צריכים לשתות את זה לאורך ההגדה. ממילא אומר חיי אדם, אם אנחנו רואים שמצוות ארבע כוסות זה חלק מחובת ההגדה, אז אם נשים חייבות בארבע כוסות, אז הן חייבות גם כן במצוות ההגדה. ובמצוות ההגדה הכרוכה במצוות ארבע כוסות, זה רק מצווה מדרבנן, כי ארבע כוסות כידוע זו מצווה מדרבנן ולא מצווה מדאורייתא כמו מצה. אז חיי אדם כרך את מצוות ארבע כוסות עם ההגדה, ונשים חייבות בארבע כוסות, אז הן חייבות גם כן מההגדה של חיוב דרבנן כמו ארבע כוסות. מר המשיק עשה דבר דומה, הוא אמר שנשים חייבות במצוות מצה, ובעקבות כך גם כן בספוס המצרים, ככה זה חיוב דאורייתא, אחרי זה אמר שזה חיוב דרבנן. כעת ניגש לשיטה השלישית, השיטה המובאת בברכי יוסף וסימן תף עין ג' באורח חיים, שם אנחנו נראה שסבורים שנשים פטורות לחלוטין ממצוות סיפור יציאת מצרים. הרמה בסימן תף עין ג' אומר שבעל הבית המספר את סיפור יציאת מצרים, הוא צריך לספר את זה בלשון שמבינים הנשים והקטנים, ויפרש להם את העניין. וכן עשה רי מלונדרי, כל ההגדה בלשון לעז, כדי שיבינו הנשים והקטנים, כלומר, אומר הרמה, אין עניין לומר דברים שלא מבינים, אפשר אפילו לתרגם את ההגדה באופן שיוכלו להבין הנשים והקטנים. רואים מכאן שיש עניין שהנשים גם כן יבינו את ההגדה, רואים שבחלק ממצוות סיפור יציאת מצרים, מביא הברכי יוסף אחידה את דברי הבית דוד, ואומר, למה אנחנו באמת צריכים לתרגם לאנשים שהם יבינו את ההגדה? נראה שאין אתה מפני שאנשים חייבות בהגדה. זה לא יודע שאנשים חייבות בהגדה כמו גברים. שערים מצד עשה שהזמן גרמה היא. אנשים פטורות מזה. הוא אומר גם מדויק ברמב״ם שנשים פטורות ממצוות סיפור יציאת מצרים. כתוב ברמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה א', מצוות עשה מן התורה לספר בניסים נפלאות שנעשו לאבותינו. והוא לא מזכיר שמה שום דבר גברים, נשים. אבל לעומת זאת בהלכה זין, כשמספר את החיוב של ארבע כוסות, אז הוא אומר כל אחד ואחד חייב יש לו בלילה זה ארבע כוסות יין, בין אנשים, בין נשים. רואים מכאן שאם הרמב"ם מפרט ואומר לנו לגבי ארבע כוסות, שהחיוב שלו זה רק לרבנן, שכולם חייבים בין אנשים ונשים, אז, והוא לא אמר כלום במצווה של סיפור יציאת מצרים, אנחנו רואים מכאן שהוא סבר שנשים בכלל לא חייבות בסיפור יציאת מצרים, בשונה מספר החינוך. אז הוא אומר שלמה אם ככה צריכים לומר את ההגדה בלשון שמבינים הנשים והקטנים, לא בשביל שהם את יבינו, כי זה לא קשור למצווה שלהם, אלא שכדי שבעל הבית יקיים את המצווה האישית שלו, של סיפור יציאת מצרים, הוא צריך לומר את זה בצורה כזו, בצורה ברורה ומובנת, שגם הנשים והילדים יבינו את מה שהוא אומר. אז אומר רבי דוד שנשים פטורות לחלוטין במצוות סיפור יציאת מצרים. אז אנחנו ראינו שלוש שיטות. לדעת המהר"ם משיק נשים חייבות מדאורייתא, מכיוון שזה כרוך באחר מצוות מצה שזה דאורייתא. ראינו שלפי אחי האדם נשים חייבות רק מדרבנן, מכיוון שזה כרוך אחר מצוות ארבע כוסות שזה רק מדרבנן. ראינו שלפי רבי דוד נשים פטורות לחלוטין במצוות סיפור יציאת מצרים. עושה רושם שהסברה הרווחת היא שנשים חייבות מדרבנן. ככה אמר אחרי אדם, אחד מגדולי הפוסקים, ככה גם אומר שולחן ערוך הרב בסימן תף עין ב', שהוא אומר שנשים פטורות מכל מסעשה של הזמן גרמה, אבל אף על פי כן חייבו אותן חכמים בכל הדברים שתקנו בלילה הזה, כלומר החכמים חייבו אותן בכל המצוות, חוץ ממצא, שהוא מציין, אבל שאר המצוות חכמים חייבו אותן, רואים שהחיוב שם זה רק מדרבנן. כתוצאה מכך, אומר הפרים מגדים במשבצות זהב, סימן תף פי ד', שאמירת הגדה, אישה עדיף שהיא לא תקרא עבור בעלה, מכיוון שהחיוב שלו זה מדאורייתא, ואילו החיוב שלה זה כנראה, אומר הפרי מגדים, רק מדרבנן. רואים מכאן, אומר הפרי מגדים, שהחיוב של נשים פחות מהחיוב של גברים, לעניין סיפור יציאת מצרים, ולכן היא לא תוציא את בעלה. כתוצאה מכל זה, המעיין בפסקי דין שבתי דין הרבנים בישראל, חלק אף א', יראה שבאמת פסקו דיינים בשלב מסוים, שבאמת, כאשר האב טוען משמורת ילדים בליל הסדר, אז הוא יקבל את זה, מכיוון שהחיוב שלו יותר מהחיוב של האישה. אומנם יש שיטות אומרות שהאישה חייבת מדאורייתא גם כן, אבל לפי רוב השיטות זה או מדרבנן או שהיא פטורה לחלוטין במצוות סיפור יציאת מצרים, ולכן החיוב שלו גובר על החיוב שלה, ולכן צריכים שהילד שלו יהיה איתו בליל הסדר. ככה פסקו בפסקי דין רבניים. אבל דייני בית הדין הגדול בירושלים לפני כמה שנים אמרו שהיום אין זה נכון לפסוק ככה. ולמה זה? למרות שאנחנו באמת סבורים שיש אולי חיוב לאב יותר מאשר להם, אבל מעשים בכל יום שכאשר זוג מתחתן עם ילדים, הם עדיין זוג צעיר, הם הולכים לחג, להורים, לסבא וסבתא. ומי זה שמנהל את הסדר הזה סבא וסבתא? בדרך כלל זה יהיה הסבא, היהודי המבוגר ביותר שם, הוא זה שיקרא את האגדה והוא זה שיספר את הסיפורים של סיפור יציאת מצרים. אומר הרב משה שטרנבוך בתשובה בהנהגות כרך ד' סימן קוף ב', הוא אומר, איך זה אפשרי? האם אנחנו חוששים שאולי הסבא שמנהל את הסדר בעצם מבטל את המצוות הסדר או היתה של הבן שלו, שהוא אמור לספר לבן שלו? אולי יש כאן באמת בעיה? אומר הרב שטרנבוך, לא. מכיוון שיש מושג שנקרא שליחות. וכמו שאנחנו יודעים שאפשר למנות שליח שיעשה ברית מילה בשביל האב, שהוא ממלא את החובה שלו כלפי הבן שלו, שמצוות ברית מילה, הוא יכול לזכור מוהל, הוא יכול לזכור מישהו שילמד את בנו תורה, הוא שולח את הבן שלו לבית הספר, אז הוא גם כן יכול לקיים את המצווה של והגעת לבנך, שעניינו ללמוד תורה עם הילד, לספר את הסיפור של יציאת מצרים, כל זה גם כן יכול להתקיים על ידי שליחים, על ידי הסבא. אז גם פה אין שום בעיה שהסבא יעשה את המצווה במקומו. אמנם הוא אומר הרב שטרנבוך שיכול מאוד להיות שכדאי שגם האב עצמו ייתן חלק פעיל ויגיד כמה חלקים מרכזיים לבן שלו, מכיוון שבכל אופן יש הבדל בין חינוך של הסבא כלפי כל הנכדים לעומת האבא שיכול לעשות יחס אישי יותר עבור הבן שלו ולחנך אותו למצוא יותר איכותית. אבל כעיקרון, עיקר המצווה, ברור שאפשר כן את זה על ידי הסבא, אין איזה שום בעיה. ההליכות שלמה, פסקי הרב שלמה זלן אוירבך, שם הובא שבאמת רבים המסובים יחד אין חיוב על כל אחד מהם לספר סיפור את המצרים לבניו בעצמו, אלא די בכך שאחד המסובים מספר לכולם. כאן כשמתיישבים יחד כמה משפחות יחד, אין חיוב לכל בעל משפחה הזה שהוא יספר את זה. הוא צריך לדאוג לתוצאה, הוא צריך לדאוג לזה שהבן ישמע את הסיפור יציאת מצרים. ממילא אומר אין שום בעיה שאם מישהו אחד יספר לכולם. שם בהגהות מובא שכך גם היה מנהג בבית הרב שרוצה דורבך, שכשהסב והוא עמו כל הצאצאים שלו, כל הנכדים, הוא זה שמספר את הסיפור של המצרים, ולא היה שום חשש שהוא גוזל את המצווה של הבן שלו, שאמור לספר לבן שלו, מכיוון שבאמת זה הקיום של המצווה, שכאשר הסבא מספר לכולם, אז הוא שליח של ההורים, וככה כמה ההורים מקיימים את המצווה. אנחנו רואים מכאן שגם שיש חיוב לאב לספר את סיפור של המצרים לבן שלו, הוא עדיין יכול לקיים את זה לעילה ולעילה יחד עם שליח, יחד עם ההורים שלו ועם חותנו, ואם הוא גרוש, הוא גם יכול לעשות את זה על ידי אשתו. העיקר שהילדים ישמעו את סיפור יציאת מצרים. ובעקבות כך, מובא בפסקי דין הרבניים, שהרב אליעזר איגר השליטה, מדייני בית דין הגדול בירושלים, הוא כותב שמצוות חינוך שבה מחויב האב מתקיימת כל השנה על ידי שליחי הבעל, מורים, רבנים, אשתו, ואינה יכולה להיות סיבה שהילדים יהיו בליל הסדר דווקא עם האב. אומר רב אליעזר איגרא, שכפי שכל השנה אנחנו אמרנו שגם שיש משמור, שלפי ההלכה, עיקר הדין זה שהילד יהיה אצל האב מכיוון שיש לו את החיוב ללמד את בנו תורה, אבל עדיין הוא יכול לשלוח את הבן שלו שיהיה אצל האמא, ואיך הוא יקיים את המצוות לימוד תורה שלו? על ידי זה שהמורים ילמדו, על ידי זה שהאמא מלמדת, על ידי זה שיש שליחים אחרים. אומר רב איגרא, אין הבדל בין החינוך של כל השנה לבין מצוות סיפור יציאת מצרים של ליל הסדר. שגם זה, האב יוכל לקיים את החיוב שלו, מכיוון שהוא ממנה שליח, או אפילו בלי השליח, הוא יודע שהתוצאה מתקיימת, שהילד שומע את הסיפור, או מאשתו לשעבר, או מחותנו, וככה הוא יכול לקיים את המצווה. אז לסיכומו של עניין, אנחנו ראינו פה את מחלוקת המשולשת בנוגע לרמת החיוב של נשים במצוות סיפור יציאת מצרים. אנחנו ראינו שיש כאלה שחייבו נשים מדאורייתא בדיוק כמו גברים, אך לדעת מרבית הפוסקים או שהן פטורות או שהן חייבות מדרבנן, ולכן החיוב שלהם פחות. בעקבות כך היו דיינים שסברו שתמיד הבן צריך להיות אצל האב, אך דייני בית הדין הגדול אמרו שאין הלכה כן, מכיוון שגם אם אנחנו נאמר שהחיוב של האב גובר על החיוב של האמא, הוא יכול לקיים את החיוב שלו על ידי זה שמישהו אחר יספר לבן שלו, כמו שהוא צריך לדעת זה שמישהו מספר לו, ועד כמה שמישהו מספר לו, האמא, הסבא, אז אם ככה גם הוא מקיים את החיוב שלו, ואין שום סיבה לומר שהילד צריך להיות דווקא אצל האב בליל הסדר, אלא יכול להיות שיהיה גם כן אצל האמא. נאחל שבאמת יהיה חג פסח קשר ושמח, שהדינים שלמדנו יהיו להלכה ולא למעשה, ושיהיה תמיד שלום, אהבה ואחווה ורעות בין כולם. לילה טוב לכל המאזינים של רשת מורשת.